יאללה, שבוע טוב, מה העניינים אפי?
אנחנו צריכים לדגמן אביב, למרות שמה זה קר פה.
נכון, אנחנו מקליטים קדימה.
נכון.
כמה פרקים קדימה, כי אנחנו מקליטים כמה פרקים קדימה, זה מה שקרה בעצם.
אז עכשיו אביב בחוץ, ונורא נורא נעים.
פרק 52, שזה שני פרקים מאז פרק היובל שלנו, שהיה פרק מדהים. ונטלי מאירי איתנו פה, על המיקרופון, איזה כיף שבאת.
איזה כיף שהזמנתם, תודה רבה.
ואני אתן את ההקדמה עלייך. איך זה? אני אשאל את אפי מה העניינים.
הכל מצוין.
אתה רעב אבל.
הכל נהדר, מה זה? טוב, לא נדבר על זה.
נטלי גרה בגבעתיים, מנהלת התוכנית החברתית של עמותת 8200. את בעצם עורכת דין במקצוע, ועבדת בזה בשני משרדים מובילים. ועשית ליטיגציה? זה ככה אומרים? ליטיגציה?
כן.
כולנו מעניינים, כאילו אנחנו יודעים מה זה.
בוגרת של אוניברסיטת תל אביב, אבל את חובבת טרק עם מושבת, טרק אחרון בגיאורגיה.
זה נכון.
והדבר, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, כאילו, מה עשית בצבא בתפקיד האחרון, כי זה מוביל אותך לתפקיד הזה בעצם.
כן, כן,
כן, כן. אז ראש מדור קשרי חוץ ביחידת 8200.
נכון.
ובעצם באנו לדבר על התוכנית החברתית של 8200, נכון?
של עמותת.
של עמותת 8200.
עמותת בוגרי.
עמותת בוגרי 8200. אז בוא נתחיל מזה, כאילו בוא רגע נדבר על מה זה עמותת בוגרי 8200, נבין כאילו את המטריה הגדולה, ואז נתחיל לצלול פנימה.
ומי שאנחנו מאבדים אותו, זה קשור מאוד לעסקים חברתיים, כאילו לא לדאוג.
אנחנו עוד נגיע לשם, כן.
טוב, אז ממש בקצרה, עמותת בוגרי 8200 נוסדה עוד בשנות ה-80, זו עמותה שבראשיתה המטרה שלה הייתה לקדש ולקדם את מורשת המודיעין, יש לנו כנסי מורשת וערבים בסגנון הזה, אבל מאז חלה אבולוציה, כשיושב הראש הנוכחי בהתנדבות של העמותה, ניר למפרט, שהיום הוא גם מנכ"ל קבוצת חט מר, נכנס לתפקידו, הוא החליט לראות לא רק את העבר, אלא גם לסייע למדינת ישראל בכללותה, כיום, לשילוב הזה בין חברה לטכנולוגיה, ואז הוקמו לא מעט פרויקטים מעניינים שהעמותה שותפה להם, בין היתר האקסלרטור הראשון בישראל, ה-EISP, שמתייחס לטכנולוגיות רבתי, בלי איזושהי אפיליאציה, התוכנית החברתית שתכף נדבר עליה המון, והייבריד, שהוא אקסלרטור נוסף לקידום יזמות ערבית, דרוזית, צ'רקסית, בדואית של בני מיעוטים.
אז וואו. בעצם מלהסתכל פנימה על היחידה ועל בוגריה, פתאום התחלתם להסתכל החוצה, שזה מהפך אדיר, לא?
נכון מאוד, יש פה איזושהי קונספציה אחרת לחלוטין של היכולת לרתום את ההון האנושי של בוגרי 8200 כדי לקדם פעילויות חברתיות אחרות. גם התוכנית שתכף תשאלו אותי עליה ואני אענה, היא פונה לא רק לבוגרי 8200, אלא בעצם לכל יזם חברתי-טכנולוגי. נגיע גם לזה.
אז אולי נגיע לזה, אולי מה זה התוכנית בעצם של...
אז התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200 היא האקסלרטור החברתי-טכנולוגי הראשון שהוקם בישראל. הוקמנו בשנת 2013. כיום אנחנו אוטוטו מסיימים את המחזור השלישי של התוכנית. המחזורים שלנו הם מחזורים שנתיים. אנחנו פועלים תחת הגג של עמותת בוגרי 8200. הוקמנו על ידי בוגרי 8200. אנחנו עמותה. ולכן אנחנו לא לוקחים לא אקוויטי ולא זכויות IP מהסטארט-אפים שמשתתפים בתוכנית.
כמה יש במחזור?
השנה נבחרו 10. גם בשנה שעברה היו 10, ובמחזור הראשון היו 13.
מתוך כמה מועמדים בדרך כלל מגישים?
אז השנה היו לנו קרוב ל-200 מועמדים.
די, נו.
כן, כן. פי 3 מהשנה שעברה, שזו אינדיקציה מדהימה שעולם היזמות החברתית-טכנולוגית כאן כדי להישאר, ורק בתאוצה...
אפשר להגיד שהתהליכי מיון שלכם הם סביב המטרה של היזם, סביב רמת המקצועיות שלו, סביב רמת הרצינות שלו. אפשר להגיד איזה משהו?
אז יש לנו המון קריטריונים, הליך המיון שלנו, הליך ארוך. יש שאומרו מייגע, היזמים פחות מרגישים, אני יותר מרגישה כמה הוא ארוך, אבל יש לנו בהתחלה את תופס המיונים עצמו, התופס עצמו, בתופס יש לא מעט שאלות, ואנחנו גם בודקים מה הקוז החברתי, מה המטרה החברתית של המיזם. זו בעצם השאלה הראשונה והמשמעותית לנו מבחינת קריטריונים למיון. דבר ראשון, אנחנו לוקחים אך ורק מיזמים שהם מיזמים שפותרים בעיה חברתית משמעותית, מיזמים שכיום אנחנו לא רואים פתרון לבעיות הללו, לא על ידי גורמים ממשלתיים ולא על ידי הגורמים שעל פניו אמורים לסייע לפתרון הבעיה. אוכלוסיות שלמות שנמצאות לצערנו בשוליים מסיבה כזו או אחרת, בין אם אלה אנשים עם מוגבלויות, הגיל השלישי, שוויון מגדרי שלצערנו עדיין לא קיים, חינוך, הורות, ובאמת בעיות שהן לצערנו בעיות משמעותיות, שאגב, הן גם בעיות בינלאומיות, וגם את זה חשוב להזכיר, כי לסטארט-אפים יש אופציה להגיע לסקייל בינלאומי.
יש לך דוגמה לאיזה מישהו שהצליח ככה בקושי להידחף וכן להיכנס, בשביל שנבין פחות או יותר איפה הגבול של בין החברתי לעסקי, או בין
משהו ש... שאלה קצת בעייתית.
לא, לא, זה בסדר, אפשר...
נראה, זה פעם אחרונה.
לא, כי מה זה אומר בעצם על הדוגמה שהיא תיתן?
לא, כי אני אתן את הדוגמה. כשישבה כאן בלה ודיברה ממש בפרק השלישי, אני חושב, על המאיץ החברתי שלהם, אז היא דיברה על אותו פאב בבאר שבע, שהוא פאב.
כן, נכון.
והם התלבטו מאוד האם להכניס אותו לא, והם בחרו להכניס אותו כי באותה שכונה אין, וזה היה קו מאוד מאוד נוח, לפחות לי, להבין מה נכנס ומה כבר לא יכול להיכנס.
אז א', אני חוזר בי מהערה, וב', אני משבח אותך על הזיכרון, שאתה זוכר מפרק 3.
מ-3 עד 50 ו...
ו-2, אבל אף אחד לא סופר, זה בסדר.
אז השנה, במחזור השלישי של התוכנית, התקבל סטארט-אפ מדהים של שתי נשים חזקות ומעוררות השראה, בשם קליניקרנט. קליניקרנט מהווה פלטפורמה שמסייעת גם לרופאים ולמטפלים פארה-רפואיים בתחילת דרכם, להסתייע ברופאים ובעלי קליניקות רפואיות שיש להם נדלן מניב, נדלן רפואי מניב, ומעוניינים להזכיר לאותם בעלי מקצוע בתחילת דרכם. אז שואלים, רגע, יש פה ערך חברתי?
כן, מה זה אנשים שלכאורה הולכים להרוויח הרבה כסף ולהיות עצמאים כלכלית? למה צריך להקים אפליקציה או משהו שיעזור להם להרוויח עוד יותר כסף?
נכון, אז אנחנו ראינו את זה דווקא ברמת האג'נדה, כבר כשדיברתי עם אירנה ורוני המקסימות, שהן ה-CEO וה-CMO בהתאמה, הבנו שהן לחלוטין פועלות מתוך אג'נדה חברתית, שלבוא ולהנגיש את המקצועות האלה גם לפריפריה וגם למטפלים רפואיים, שהם כרגע בתחילה דרכם, שידם אינה משגת מלזכור, והדבר הזה הוא משמעותי מאוד להתפתחות שלהם, ולכן ראינו בזה מישן חברתי מאוד משמעותי.
דוגמה מצוינת, פשוט דוגמה מצוינת, ועכשיו זה הרבה יותר ברור. מי שואל את השאלות פה?
האמת שאלה, דווקא אותי הדוגמה לקחה לשאלה באמת, אז מה הבעיה החברתית המשמעותית שהם פתרו בדוגמה הזאת?
אז הבעיה החברתית המשמעותית שהן פתרו היא בראש ובראשונה להנגיש שירותים רפואיים ופארה רפואיים לפריפריה. כי יש לך עכשיו רופא מומחה שעובד גם בסורוקה, ויש לו גם קליניקה פרטית, אבל בקליניקה הפרטית הוא נמצא אולי יום או יומיים בשבוע. ולכן הרופא לא זמין לקבל מטופלים מעבר לעבודה שלו בסורוקה. כן. ולכן ברגע שמערבים יותר ויותר רופאים ומטפלים פאר רפואיים צעירים, יש הנגשה של שירותי בריאות לפריפריה, מה שאנחנו לצערי הרב סובלים היום במדינת ישראל ממנו.
הבנתי. אוקיי.
מעניין.
כן, מעניין. ואז נגיד, ניקח את זה צעד אחד קדימה בעצם, ואנחנו באים ואומרים, נגיד, הם פתרו את הבעיה הזאת, הם ידעו למדוד אותה, הם ידעו לבוא ולהגיד, נגיד, ככה וככה אנשים קיבלו יותר שירותים, ולכן רמת הרפואה עלתה, או נגיד, הם יוכלו לעניין את משרד הבריאות בסיפור הזה?
בוודאי, הכלים האלה הם כלים מדידים, אני לא אתחיל עכשיו לפתוח הרצאה שלמה למדידה והערכה של אימפקט, אפשר לקרוא על זה, יש מדדי ג'ין, G-I-I-N, ויש על זה, יש ארגון מידות בארץ, והרבה מאוד פעילויות חברתיות שאני בטוחה שאתם והמאזינים מכירים, אבל מבחינת SROI, ה-Social Return on Investment, בוודאי שאפשר למדוד את הערכים האלה, אפשר לראות עד כמה רופאים פעילים בפריפריה, עד כמה שירותי רפואה ניתנים בפריפריה, עד כמה יש תעסוקה של מטפלים בתחילת דרכם, בין אם הם רופאים ובין אם הם מטפלים פארה-רפואיים מתחילת דרכם, שלא הייתה מתאפשרת, אלמלא הם היו סוחרים את אותו נדלן מבעלי קליניקות שכבר קיימות.
מעניין.
טוב, בואו נחזור שנייה לתוכנית ונבין. אז הרבה מאוד אנשים מגישים, דיברת על 200, מגישים את ההצעה שלהם אחרי שהם מילאו את הטפסים והכל, ויש תהליך מיון מאוד מאוד ארוך, שכמו שהבנו, הוא מאוד מאוד חברתי, הצדדים החברתיים פה מאוד מאוד מדויקים. מצד שני, אתם חושבים הרבה יותר רחב מאשר מה שכל אחד היה מדמיין כמיזם חברתי, ונתת פה דוגמה, ואז מה קורה?
נכון, אז קודם כל אני אזכיר שאנחנו אקסלרטור חברתי טכנולוגי, ולכן לא מספיקה העובדה שהמיזם פותר בעיה חברתית, הוא גם צריך לפתור את הבעיה הזאת באמצעים טכנולוגיים. שכאן אנחנו, מבחינתנו, אין לנו, אנחנו לא מופלים בין סוגי הטכנולוגיות השונים, השנה יש לנו טכנולוגיות של צ'טבוט, של מרקט פלייסס, אפליקציות, אתרים.
תקשיב, אני עוד מילה באנגלית ואני זורק אותה מפה, כאילו זה נגד ה-DNA של התוכנית.
באמת, DNA יאללה, של התוכנית.
הדלת נון אלף של התוכנית. Okay. אני מבקש ממך.
פלטפורמות, אתרי אינטרנט, יישומונים, בבקשה, בבקשה, במרשתת, באינטרנט, כן. מכשירים לבישים.
אוקיי, אנחנו נסבול את האנגלית שלך, אבל אנא, מינימום.
מינימום, יאללה. אז אנחנו מבחינתנו לוקחים את כל סוגי הטכנולוגיות, כל עוד הן באמת מביאות לפתרון של בעיה חברתית משמעותית. כשכאן אנחנו מסתכלים גם מי היזמים, עד כמה הם מכירים את עולם התוכן, שהם פועלים בו. הרבה מאוד יזמים, וזו תכונה שמשותפת ליזמים, אומרים, אוקיי, אני נתקל בבעיה, בעיות חברתיות אגב, רובם המכריע של היזמים, ואני רואה את זה גם מהמועמדים שמיינתי, וגם אלה שהתקבלו לתוכנית, הבעיות החברתיות מגיעות מילולית, כמעט אמרתי ליטרלי, אבל תיקנתי, מגיעות מבית. זה יכולה להיות סבתא חולת ALS, זה יכול להיות בן חולה אסתמה, זה יכול להיות בן דוד בעל עם אוטיזם.
אנחנו מכירים את זה, זה מאוד מאוד מדויק מה שאת אומרת.
כן. וכאן יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון, כי יזם חברתי טכנולוגי לא בא רק בשביל לעשות כסף, וזה משהו שהוא משמעותי. יזם כזה, מבחינתי, ואנחנו, אחד הדברים שאנחנו בוחנים, ואנחנו מתייעצים גם עם טובי משקיעי האימפקט בארץ, עם ג'קי גורן, עם ססיל בליליוס, עם שחר בוצר, עם יואל חשין, עם רוני פייבלוביץ' ואנשים טובים נוספים שאתם גם בקשר איתם, ואנחנו גם מודדים מי הפרסונה שעומדת מאחורי, עד כמה באמת מגיעים מתוך משימה חברתית, מישן חברתי, ועד כמה הם באמת מבחינתם, ברגע שהם שירגישו שזה קצת לא מסתדר, הם יעשו פיבוט, הם ישנו את המיזם שלהם למקום אחר. אז אנחנו גם מסתכלים על הפרסונה, מי הפרסונה, עד כמה היא נלחמת לפתור פה עוולות חברתיים שקיימים, ולצערנו לא חסרים. אנחנו בודקים את הטכנולוגיה, עד כמה הטכנולוגיה היא ולידית, היא ישימה. אנחנו בודקים מי הצוות, עד כמה הם מבינים את עולם התוכן שהם נמצאים בו. כי זו סוגיה שהיא מאוד משמעותית. כשלא מספיק מחוברים לבעיה ולפתרון ולצורך שבה, זה בדרך כלל גזר דין מוות בשלב כזה או אחר למיזם.
האם היה לכם מצבים שאנחנו מכירים את זה מהעולם הטכנולוגי, מהעסקי-עסקי, טכנולוגי-טכנולוגי, שהתחילו עם עסק מסוים ופתאום הבינו שההזדמנות נמצאת במקום אחר ועשו איזה פיבוט כזה כמו שאת אומרת. השאלה אם היה לכם מקרים שהפיבוט הפך להיות מעסקי חברתי לעסקי-עסקי?
כן, אז לשמחתי לא. שוב, יזמים חברתיים טכנולוגיים שמגיעים באמת עם משימה חברתית משמעותית, לרוב גם לא יעשו את הפיבוט הזה.
לא ינטשו את הצד החברתי.
כי זה בא מהבית, זה בא מהמקום הכי הכי כואב. אתה רוצה לעזור לקרוב משפחה שלך שסובל ממוגבלות כזו או אחרת, אתה מאוד רצית להתנדב ולא מצאת פלטפורמה מתאימה, אז אמרת, אוקיי, לא קיים, אני אעשה את זה בעצמי.
אני אמציא מנוע.
נכון.
אוקיי.
ופה המוטיבציה היא מוטיבציה פנימית, והיא הרבה יותר חזקה מאשר מה שיניב לך יותר כסף, או איפה תקבל יותר פרסום. זה משהו שבוער, גם ככה יזמות זה משהו שבוער באנשים מבפנים, אז יזמות חברתית אפילו יותר.
אני אוהב את זה מאוד, כי במידה מסוימת ההגדרה הזאת, למה זה עסק חברתי, אז אני מאוד אוהב את לקחת ממנו את הצד העסקי והשארת אותו רק בחברתי, הוא נשאר. או לקחת ממנו את החברתי והשארת לו רק את העסקי, הוא נשאר, ולפי מה שאני, אני רואה שההגדרה הזאת כאילו תקפה גם במקרה הזה, וזה חזק.
נכון, נכון מאוד.
אז איך התוכנית נראית? אמרת שהיא של שנה, נגיד, היזמים התחיל המחזור, אז איך זה נראה? מה קורה בפועל?
אז התוכנית עצמה עורכת 5 חודשים, כשהמחזור האחרון נפתח ממש בתחילת חודש נובמבר ומסתיים באמצע חודש מרץ. לאורך 5 החודשים הללו היזמים מקבלים תכנים, ימי הכשרות אחת לשבוע, מבוקר עד ערב. כל התכנים שיזמים חברתיים טכנולוגיים צריכים להכיר, זה נושאים של ולידציה, אימות הרעיון, האם בכלל יש פה איזשהו שוק, האם הרעיון הוא ולידי גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה החברתית, פרודקט מרקט פיט, התאמת המוצר לשוק, האם בכלל השוק צריך מוצר כזה, ואם לא, או אם כן, אז איך עושים גם את ההתאמות הרלוונטיות, אנחנו נעזרים בנושאים של חוויית משתמש, אתה רואה, אני מקפידה על העברית.
כל הכבוד.
מדהים.
UX, UI, אין מה לעשות, צריך קצת אנגלית, בכל זאת. אנחנו עובדים על אסטרטגיה, על מיקוד, על ייעוץ משפטי, ייעוץ עסקי, יש לנו ממש תכנים מלאים, 24 ימי תוכנית, כשכולם מבוקר עד ערב, שכוללים אגב בין היתר, דיברנו פה על יזמים ותיקים יותר, יש לנו גם ערבים עם יזמים, שלשם מגיעים יזמים חברתיים טכנולוגיים, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, ומספרים גם על החוויות שלהם, ועוזרים ליזמים שלנו לקבל קצת מניסיונם ומחוכמתם. בנוסף, יש לנו מערך של שעות ייעוץ, כשכאן אנחנו מקבלים מנעד מאוד רחב של נושאים שבהם הסטארט-אפים יכולים לעזר בנותני שירותים כאלה ואחרים, בעולם המשפט, בעולם העסקי, בעולם של פיצ'ינג וסטורי טלינג, איך לספר את הסיפור שלך ואיך להנגיש אותו, הבטחת מידע, בניית תוכניות עבודה, ובאמת צרה הרשימה עכשיו מלהכיל את הכל, אבל יש המון המון תחומים שהסטארט-אפים נעזרים בהם. יש לנו מערך של דירקטורים, בשיתוף עם איגוד הדירקטורים בישראל. יש לנו מערך של מנטוריות ומנטורים. אני שמחה להגיד שיש לנו רוב נשי, ולכן יש לנו 45 מנטוריות ומנטורים,
מדהים.
שחלק מהמנטורים מלווים בצורה צמודה, hands on, וחלק אד הוק לצורך עניין מסוים.
אחד מהם הוא חבר טוב טוב שלנו, שמחזיק את הפרק השני הכי שנשמע, יובל
השני הכי נצפה, ואוי ואבוי אם הוא יהיה הראשון הכי נצפה, אבל אנחנו לא סופרים.
אז יובל המקסים גם הגיע אצלנו להרצאה לפרודקט מרקט פיט, בשבילך הפי התאמת המוצר לסוג.
אני לא אגיע לפרק הזה כי אני לא אבין כלום.
זה כבר פעם שנייה שאני מהלל את יובל ביום, שזה מגניב.
הוא אכן ראוי, לכל מילה טובה הוא ראוי.
תגידי, ובעצם מה היחס שלכם לקרנות הון סיכון? מצד אחד אתם מלמדים את היזמים בטח לדבר עם הקרנות ולגייס מהם כסף, מצד שני החבר'ה האלה הם קצת מסוכנים.
אז אלה מסוג הדברים שאנחנו מאוד, לא, לא, זו שאלה לגיטימית.
מסוכנים באנגלית.
זו שאלה לגיטימית לחלוטין, ואנחנו עושים כבר חינוך שוק גם ליזמים, אנחנו מדברים על זה כבר מההתחלה, שלצערנו...
צריך לחנך את הקרנות נראה.
בדיוק. אני תמיד אומרת שיזמים חברתיים טכנולוגיים, איפשהו, ואת זה לימד אותי אופיר אזורי מקרן גנדיר, שהוא גם חבר וגם מנטור עבורנו, ומרצה אצלנו, ומאוד מאוד פעיל בתוכנית. אם אנחנו מסתכלים על המנעד הזה של בין קרנות פילנטרופיות לקרנות הון סיכון, אז סטארט-אפים חברתיים טכנולוגיים הם איזשהו יציר כלאיים, משהו שנמצא באמצע, כי אם הם ילכו עכשיו לקרנות פילנטרופיות, אז יבואו ויגידו להם, אבל חבר'ה, אתם חברה בעם, אתם, המטרה שלכם להשיא רווחים, אנחנו לא יכולים לתרום לכם כאג'נדה.
כן.
אם ילכו לקרנות הון סיכון, יגידו להם, תקשיבו, השוק לא מספיק רחב, קרנות הון סיכון גם יש להן כינוי חיבה נוסף, קרנות אין סיכון בהרבה מקרים, וזה מוכיח את עצמו לצערנו בעיקר בעולם החברתי, כך שאין ספק שלסטארט-אפים חברתיים טכנולוגיים יש אתגרים מאוד משמעותיים בדרך אל הגיוס, אבל, וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בתוכנית החברתית, יש לנו למשל סטארט-אפ, אי-קונטרול, אולי שמעתם את השם?
בהחלט.
מכשיר לביש, משקפיים, שמסייעות לחולי ALS, ולחולים אחרים שנמצאים במצב locked-in, לתקשר עם הסביבה שלהם, ללא תלות במסך, ובצורה שהיא affordable, שהיא... ראויה לכל כיס שניתן להרשות אותה, והעין משמשת כמעין ג'ויסטיק. אי קונטרול התחילו דווקא מעולם ה-ALS, ואחד הדברים שעבדנו איתם עליהם בתוכנית, זה להרחיב את השוק, להבין שזה יכול גם לעזור לחולי ALS, אבל גם לאנשים שנמצאים במה שנקרא locked in, כלואים בגופם, גם באופן זמני. אנשים שמחלימים למשל משתקמים מניתוח, ולכן השוק פה רחב יותר, ואז כשהולכים למשקיעים ואומרים להם, רגע, אנחנו עושים גם ל-ALS, אבל לא רק, אנחנו עוזרים גם ל-locked in.
פתאום נהיה סגמנט.
כן, אבל אותה מעניין, הגיימינג למשל, כשוק מגניב, איזה יופי, אנשים יכולים לשחק גם עם הידיים, גם עם הג'ויסטיק וגם עם העיניים, ואיזה שוק ענק זה הגיימינג, וכמה כסף יש בו בגיימינג. אז לא, אני בכוונה רוצה להיות האיש הרע.
אז לשם אני לא חושבת שהם ילכו, אבל...
לא, אני אומר, קרנות ההון סיכון יכולות לקחת אותו לשם, כי שם נמצא אולי הכסף הגדול.
נכון, אבל תראה, הם מגיעים כן עם האג'נדה שבסופו של דבר צריך להבין שיש... קהל יעד שהם רוצים לעזור לו לפתור את הבעיה שבה הוא נמצא, שממנה הוא סובל כתוצאה מנכות, עוול היסטורי, מצב כלכלי וכולי. ובסופו של דבר, אני מאמינה שיש כאן פתרון לזה. יכול להיות שאחר כך ימציאו עוד מוצרים שמסתמכים על הטכנולוגיה הזאת, אבל עדיין הפתרון לאותה אוכלוסיית קצה שזקוקה לזה, עדיין יגיע בזכות אותה חברה. כי הם יזמים חברתיים בכל רמה חיבריהם.
את יודעת איפה אני עדיין תקוע בשיחה שלנו? בזה שיש יותר מנטוריות ממנטורים, בעוד יזמות שקיבלו כסף מקרנות הון סיכון, זה שברון האחוז. אז זה גם קצת מלמד משהו על העולם שלנו, ועל איך מתחלקים פה המשאבים.
אז זה נושא כאוב, אני חייבת להגיד. כשאני התחלתי לנהל את התוכנית, אני התנדבתי בה לפני כן, אני מעורבת בתוכנית מינואר 2015, כשבאתי לאוריה לין, שהקים את התוכנית יחד עם גיא קצוביץ' ונטלי קטייב הנפלאים, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה להתנדב, והוא אמר לי, מה את יודעת לעשות? אמרתי, אני יודעת לעשות שיווק ופיתוח עסקי, מגיעה משני סטארט-אפים, עשיתי את זה שם. ואחד הדברים שאני מצאתי לנכון כבר בהתנדבות שלי, והרבה יותר כשהתחלתי לנהל את התוכנית בדיוק לפני שנה, היה לחשוב איך אני מקדמת נשים בוורטיקל הזה, כי טכנולוגיה ונשים, ויזמות ונשים, זה לכאורה משהו שבראייה ההיסטורית לא התחבר. וכאן, קודם כל, השנה יש לנו 50% מהצוותים, יש אישה, בתפקיד מפתח, בין אם היא המנכ״לית, בין אם היא סמנכ״לית השיווק, הנה אני בעברית, ובין אם תפקידים אחרים משמעותיים, זה נגיד, זה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חייבת להגיד אבל, שכל אנשים שהתקבלו, התקבלו בזכות ולא בחסד.
ברור.
זה לא היה, אוקיי, בואו נמצא נשים, אז ניקח כל אחת, זה באמת היו נשים, תותחיות אחת אחת, שאני חותמת עליהן, וגם מבחינת מנטוריות, כן, אני חושבת שיש מנטוריות מדהימות, וגם אצלנו יש מנטוריות יוצאות מן הכלל, שעובדות ומתאבדות, אבל במובן החיובי של המילה, על העבודה שלהן עם הסטארט-אפים. ואני חושבת שאנחנו נתחיל לראות יותר ויותר נשים. אני כן אציין שבמחזור הראשון של התוכנית החברתית, השתתף ארגון SheCodes, ששם לעצמו למטרה להעצים את אוכלוסיית מפתחות התוכנה בישראל, ומעבירות, כרגע הן כבר עמותה, מאוגדת, יש להם יותר מ-30 סניפים ברחבי הארץ, מחיפה ועד אילת.
והן נכנסות לבתי הספר.
לא, יש להן מרכזים בחברות ההייטק הגדולות ביותר בארץ, פייסבוק, מייקרוסופט, צ'ק פוינט ועוד ענקיות כאלה שמשאילות להן את המשרדים לצורך לימוד קודינג סקילס, לומדות לפתח, לומדות שפות תכנות ואחר כך משתלבות בתעשייה.
וזה נולד אצלכם.
כן.
זו הזדמנות טובה להזכיר חברה שעכשיו היא יצאה עם פודקאסט חדש, את מכירה את גילי גולדנר? שהם העלו עכשיו אי ועוד חברה, העלו פודקאסט שנקרא סטארט-אפיסטיות.
אז ליבי,
יפה מאוד.
אז ליבי, שיחד עם גילי, עם כבר עולם קטן, ליבי אלמזי היא אחת המנטוריות המוכשרות שלנו.
וואלה, מדהים. אז אני הקשבתי לפרק וחצי שהם העלו, הם העלו כזה פרק פתיחה ועוד פרק, נשמע מדהים, והם מקדמות יזמות, אתם קוראים לזה? גם הם קראו לזה יזמות.
יזמות, יזמיות זה מקטין. אגב, את זה למדתי מענבל אורפז, כתבת הטכנולוגית של דמרקר, שהיא גם חברה. אמרה לי, יזמיות זה מקטין, להגיד יזמות.
יש לי שאלה לגבי, אחד הדברים שאנחנו רואים באמת, ודיברנו על זה מדי פעם, בעולם הטכנולוגי, אז בדרך כלל מדובר על צוותים. הסיכוי שלך בתור יזם בודד, גם להצליח וגם לגייס השקעה, הוא מאוד מאוד נמוך. אתם פוגשים צוותים או יזמים בודדים? כי אל מול זה בעולם החברתי, בדרך כלל רואים יזמים בודדים או יזמות בודדות, ולא רואים צוותים. אז מה אתם רואים?
אז דווקא השנה, מאלה שהתקבלו, 90% הגיעו כצוותים, שאני לא יודעת עדיין אם צריך לקחת את זה כאינדיקציה למדד הצלחה, כי צוותים יכולים להתפרק, וצוותים יכולים לחבור אחד לשני. היזם היחיד שהגיע כיזם בודד, הגיע אלינו אחרי שהוא זכה בתחרות של אתגר ביוול חיפה. יזם מרשים שמפתח מכשיר לביש שעוזר לחולי אסתמה, הוא מגיע מעולם הנדסת הסביבה, וכמובן כעוד יזם חברתי הוא מכיר את הבעיה מהבית, בת הזוג שלו מזה שנים מחולת אסתמה, והוא אמר, אני רוצה לעזור לה לנהל את המחלה שלה בצורה אובייקטיבית ולא אינטואיטיבית כפי שקורה כיום, ולסייע לה גם בפעולת מנה לפני. אז אוריאל קלר המקסים מחברת סמארטר הגיע לבד, וחבר עכשיו כבר מזה תקופה, חבר לדוקטורנט מהטכניון במדעי המחשב. כך שאני לא חושבת שבהכרח העובדה שאתה מגיע כצוות אחוד, ברמה כזו או אחרת, מהווה אינדיקציה אם אתה תצליח או לא תצליח, כי צוותים, ואנחנו רואים את זה, צוותים משתנים.
כן. מעניין שגם אצלכם בעצם אתם בעיקר רואים צוותים, ואת אומרת, זה כזה נדיר, נגיד בבקשות, גם וגם, אבל הרוב, או שאי אפשר לדעת.
אני חושבת שהאמת שמבחינת המועמדים, אנחנו עושים אגרגציה, אנחנו לוקחים את כל הנתונים, קודם כל, רק 14% מהמגישים הם בוגרי 8200, שזה כבר אומר שהמסר הוא עבר, אנחנו לא מכוונים רק לבוגרי 8200, שזה מבחינתי דבר מדהים בקונספציה, כי זה באמת מנפץ את המיתוס הזה של מגדל השן, של בוגרי 8200, שעוזרים רק אחד לשני, אז כאן אנחנו לגמרי הגשמנו את המטרה הזו, ומבחינת צוותים זה היה ממש באיזון של 48-52% לטובת וואלה, צוותים,
אוקיי,
שזה...
אז זה לא חד משמעי.
צמוד, כן.
מה הערך הגדול שהתוכנית הזאת מביאה לעומת נגיד תוכניות אחרות שנמצאות שם בחוץ? מה מייחד אתכם?
אז קודם כל אני חושבת שהתוכניות האחרות הן תוכניות מצוינות, אני לא אומרת את זה ברמה כדי להישמע דיפלומטית, אני מכירה את התוכניות האחרות והן עושות עבודה נפלאה, ואנחנו חולקות דיל פלו וגם מתייעצים אחד עם השני, כן. מישהו שלא התקבל לתוכנית אחת ואנחנו שוקלים לקבל אותה וכולי, או כאלה שהגיעו מתוכנית אחת אלינו ולהפך, הדברים האלה קורים, ובסופו של דבר אני חושבת שדווקא בעולם היזמות החברתי-טכנולוגי, יש לנו תמריץ שגם התוכניות האחרות יצליחו, כי
ברור.
בסוף זה עולם כזה שאנחנו מאוד מאוד רוצים לפתח אותו.
אנחנו חייבים סיפורי הצלחה.
נגיע, חייבים, תכף.
לא, התכוונתי שאנחנו בתור אקוסיסטם, כן. אנחנו חייבים סיפורי הצלחה.
אני גם יכולה לספר לכם כמה,
אז עוד מעט נגיע אליהם. אני אשאל את השאלה ששאלתי גם
רגע,
את...
אבל רגע, לא הגענו לזה, ליתרון היחסי.
אז כמה דברים שאנחנו שונים מיתר האקסלרים.
יש איזה קצב בפרק הזה, אני מרגיש שהוא...
זה אני, קפצתי אתכם. אחד, יש לנו כמה דברים שאנחנו נבדלים, להגיד אם זה טוב יותר או רע יותר, תלוי כמובן ביזמים ובאיך הם מתחברים, אבל אנחנו כתוכנית, כל התכנים שמועברים כאמור, 24 ימי תוכנית, ימי הכשרות מרוכזים, אנחנו עושים אותם בצורה כזו שאלף, זה לא יום אחרי יום, חוץ מסדנת גוגל לונצ'פד שיש לנו, וחוץ מהאינטנסיב בוטקמפ שהוא בהתחלה, אבל חוץ מהתכנים האלה אנחנו נפגשים אחת לשבוע, והמטרה שלנו זה לסייע ככה למיזמים, להמשיך לעבוד באופן רציף על המיזם, ושההכשרות האלה יהיה להם גם זמן לאבד ולהקל את התהליך שהם עוברים, וגם להמשיך לעבוד על המיזם במקביל. אז א', אנחנו, זה עובד אחרת מבחינת הצורה שבה אנחנו מעבירים. אנחנו כתוכנית לא מעבירים שום תוכן, אני כנטלי שמכירה את עולם היזמות החברתית שנתיים וקצת, לא מעבירה אף תוכן. את התכנים אנחנו מעבירים אך ורק על ידי גורמים שמבחינתנו עברו סינון, וכולם אגב, כל המרצים וכל מעבירי הסדנאות מעבירים אותם בהתנדבות מלאה. אז זה משהו שהוא שונה, כי אני יודעת שיש תוכניות שמעבירים אין-האוס הרבה מהתכנים. אנחנו פחות מאמינים בזה. הנושא של רשת הבוגרים של 8200, הרשת עצמה מונה יותר מ-16,000 בוגרים שפעילים בעמותה. יש לנו את הפורומים הפנימיים, והברנד הזה הוא לא רק שמגניב של חדשנות וטכנולוגיה, ותראו כמה אקזיטים הם עושים, אלא זה באמת מקום שהרבה מאוד מבוגרי 8200 נרתמים לטובת הסטארט-אפים. יש לנו ניוזלטרים חודשיים, פורומים פנימיים. הבוגרים מכירים את הפעילויות שלנו, יש לנו הרבה מאוד פלטפורמות להראות את הפעילויות, והם לוקחים חלק. וזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, לרתום ברנד חזק של באמת הון אנושי איכותי,
כן.
ולסייע לעולם היזמות החברתית-טכנולוגית, אבל... מבלי שהבוגרים, מבלי שהמשתתפים בתוכנית יהיו בוגרי 8200 בעצמם.
נגיד אני מדמיין מצב, או אולי אני תמים, שיכול מישהו להעלות איזה שאילתה טכנולוגית לחלל, וזה יגיע לאחד מהבוגרים, והוא ינסה כאילו לחלץ אותו מהסבך?
בוודאי, קורה כל הזמן. קורה כל הזמן.
ממש ככה, מישהו זורק לחלל האוויר, איך פותרים את ה-whatever?
בוודאי, בפלטפורמות שלנו, כן. זה חלק מהשירות שאני נותנת. אני האימא הגאה של הסטארט-אפים, הם יודעים שלגבי כל דבר הם יכולים לפנות חיבורים קלושים כאלה ואחרים. מי שהיה מפקד 8200 לפני עשור, הגענו עליו כי הוא רלוונטי לאחד הסטארט-אפים שלנו, שמפתח כלי שמסייע, חומרה שמסייעת באבחון של וזיהוי של חומרי הדברה במזון, בפירות וירקות. ואחד מהמפקדים לשעבר של 8200, כרגע עוסק בתחום הזה, אז להגיע אליו זה משהו שלא יודעת אם היה מתאפשר לכל אחד, אבל לנו שיש לנו את הכוח שלנו כעמותה, שבאמת יש לה מספרית, יש לה כמות גדול ואיכותית, יש לה אנשים מאוד מאוד טובים, קל מאוד לרתום אנשים לטובת זה. ככה גם עשינו את הליך רתימת המנטוריות והמנטורים, שהייתה הרבה הרבה עבודה סביב זה, אבל באמת מצאנו בסוף אנשים ברמה הכי גבוהה.
כן.
והמנטוריות והמנטורים, אגב, ממשיכים איתנו. יש עוד כאלה מהמחזורים הראשונים שממשיכים עדיין ללוות.
וואלה.
אפילו מקרה שאחד המנטורים נכנס כשותף לאחד הסטארט-אפים.
וואה. מדהים.
אולי שמעתם על ויטליטיקס של יואל אביאן. אפליקציה, יישומון, שהמטרה שלו היא לעזור לבני הגיל השלישי. ואמיר נתן, שהיה אחד המנטורים.
אמיר נתן, אמיר נתן, אמיר נתן.
איש הזה שעוד לא הגיע
לפרק.
חכה, חכה, אמיר.
אמיר, תגיע, שווה כאן. מערכים יפה. כן, אז זה למשל מקרה, שרואים גם את החיבור החזק הזה בין מנטור, שמגיע באמת מתוך הרצון הכי טוב, ומגלה גם פוטנציאל עסקי. ואת החיבור האנושי הזה, שאגב, עוד דבר שנבדל מתוכניות אחרות אצלנו, אנחנו את המנטורינג עושים בצורה בין אישית. כי אנחנו מאמינים שמנטורינג זה לא רק להצליב קורות חיים ולראות מה הסטארט-אפ צריך ומה המנטור עושה, אלא ממש ההתאמה הזו של ספיד דייטינג, שאנחנו עושים דירוגים לפני, ספיד דייטינג של 3/4 שעה ודירוגים אחרי, ושם באמת עולה החיבור הבין אישי, שבסופו של דבר כולנו אנשים וגם משקיעים, והיה לנו פאנל משקיעים ממש בשבוע שעבר, בסוף אתה משקיע בבן אדם שנמצא מאחורי המיזם. עד כמה אתה מאמין ביכולת שלו להרים את המיזם ולקחת אותו לשלב הבא? זו סוגיה, אם לא משמעותית, אם לא הכי משמעותית במיזם.
ברור, אתה משקיע בבן אדם.
בסוף כל תוכנית יש דמו דיי, נכון?
נכון.
מי מגיע לשבת על הכיסאות של האורחים בדמו דיי? אולי נגיד מה זה דמו דיי, ואז תגיד מי...
אז הדמו דיי הוא המגה איבנט שלנו, הוא האירוע הגדול שמסיים את המחזור. זה אירוע שהמטרה שלו היא להוות מפגן כוח לתוכנית. הסטארט-אפים עובדים מאוד מאוד קשה לפני, עם הרבה מאוד סדנאות של העברת המסר, פיצ'ינג, סטוריטלינג, שכאן אגב אני אשמח לציין לטובה את חברת ויומר, שעושה עבודה מדהימה עם הסטארט-אפים שלנו, בהתנדבות מוחלטת ומשקיעים עשרות שעות אדם כדי שהפיץ' שהפרזנטציות יהיו מצוינות ומקצועיות. הדמו דיי עצמו נערך באופן מסורתי במועדון בנק הפועלים, אחד השותפים שלנו, תכף גם נדבר על השותפים ועל התרומה המשמעותית שלהם לתוכנית. אנחנו נותנים לכל סטארט-אפ את האפשרות להציג במשך 5 דקות את המיזם שלו, ולאחר מכן, אחרי הפרזנטציות, יש יריד, כשלכל סטארט-אפ יש את הדוכן שלו, עם אופציה לדמו, ללייב דמו, עבור המשתתפים. בגדול, המשתתפים מגיעים מוורטיקלים שונים, כשגם יש משקיעים, גם המשקיעים החברתיים, שאת חלקם יתערכו אצלכם, חלקם יתערכו אצלכם כנראה. יש גם משקיעים מסורתיים, שיכול להיות שגם יראו את הערך המוסף, וירחיבו את השוק, ואז אנחנו ניכנס לוורטיקל הזה של קרנות און סיכון, אבל עם שורת הרווח החברתית הנוספת. יש גופים וגורמים שונים, שהחשיפה לתוכנית יכולה לסייע לסטארט-אפים, מבחינת פיילוטים, POC, זוכחת ההתכנות, שיתופי פעולה, אולי גם בארץ וגם בחול, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם היום, זה גם לתת אפשרות לסטארט-אפים שלנו לפעול בחול, ומחברים אותם לגורמים במדינות היעד הרלוונטיות אליהם. כך שמבחינתנו, הדמו דיי הוא אומנם הסוף של המחזור, אבל הוא רק ההתחלה עבור הסטארט-אפים ועבור הערך שהם יכולים לייצר.
ומה קורה יום אחרי הדמו דיי?
אז הסטארט-אפים שמסיימים, הדבר האחרון שאפשר להגיד זה שהם נשארים מוזנחים. אני אצטט את אחת היזמות המוכשרות שלנו מחברת קומיוניטיר, שמספקת שירות מבוסס ענן, שעוזר לחברות לעמוד ולהעריך את פעילויות המתנדבים שלהם, פונות בעיקר למחלקות האחריות התאגידית בחברות. ליאת צין מרחבי, שהיא באמת יזמת מדהימה שמגיעה מרקע טכנולוגי, סיפרה בפאנל הבוגרים שהיה ביום התוכנית הראשון של המחזור השלישי, סיפרה שהיא מרגישה שאני חושבת עליה כשאני מתעוררת בבוקר ולפני שאני הולכת לישון, כי הם מקבלים מיילים, לפעמים בדרך כלל בשעות מאוד מאוד מוזרות, עם הרבה מאוד הצעות ערך, בין אם זה אלה משלחות, מענקים, שיתופי פעולה שאני חושבת עליהם. מבחינתי, הבוגרים, אחד הסטארט-אפים גייס בעזרת איזשהו חיבור שעשיתי לו, אני לא יכולה כרגע לחשוף את המקור, אבל הוא גייס $500,000, וזה מישהו מהמחזור הראשון.
מסתיימת, אבל היא בעצם לעולם לא מסתיימת.
הליווי נמשך, ומבחינתי אני מסייעת לסטארט-אפים שכבר לפני 2 סיימו, בכל הנושא של פרסום והזדמנויות והשקעות.
אבל יש ממש מתודולוגיה להמשך ליווי, או שזה פשוט לחשוב עליהם כל הזמן ולזהות אותם, ושהם יהיו בלב שלנו, כי זה נחמד במחזור הראשון והשני והשלישי, אחרי המחזור השמיני והתשיעי זה יתחיל להיות בעיה.
אז יש מתודולוגיות של מפגשי בוגרים, שזה המקום גם לרתום אותם, שהם הרגישו שהם חלק מהתוכנית, ושנותנים להם הרבה מאוד הצעות ערך. כל הצעת ערך שאני מעניקה להם בסוף, יש הרבה, 8200 בכל זאת, אנחנו מתעסקים הרבה במידע. יש לנו ממש מידע סדור של מה ההצעות שעברו לבוגרים. יש לנו אנשים שבאופן קבוע ממשיכים לתת שירותים, בין אם ללא תשלום בכלל, ובין אם בתשלום ממש ממש לא משמעותי, ומבחינתנו הליווי ממשיך.
מדהים. נשמע אדיר, נשמע שאתם ממש עוטפים אותם. תני כמה מילים בבקשה על שותפים. מה זה אומר להיות שותפים שלכם בתוכנית?
כן, אז כאמור, אנחנו עמותה. אנחנו, אגב, זה גם משהו ששונה מחלק מהאקסלרטורים האחרים. לא כולם הן עמותות, חלקם הם for profit, כאמור, אין בזה שום דבר רע, אבל זה פשוט מודל עסקי שונה.
כן.
אנחנו, כאמור, לא לוקחים מהיזמים שלנו כלום, לא אקוויטי, לא הון, לא זכויות, IP, קניין רוחני, הכל נשאר אצל הסטארט-אפים שמשתתפים אצלנו. השותפים, הערך המוסף שהם נותנים, זו תמיכה גם כספית בפעילות השוטפת של התוכנית, כי בכל זאת יש עלויות. אני היחידה שמקבלת שכר בתוכנית, אבל יש מעבר לזה עוד עלויות שונות של שיווק, של אופרציה שוטפת. חלק מהדברים, אנחנו אגב ממש בתקציב מאוד מאוד רזה, מוכיחים שאפשר להרים אקסלרטור סופר מקצועי בתקציבים זניחים. אז אנחנו עובדים עם 6 שותפים היום, שכל שותף גם תורם תקציב לתוכנית, אבל הרבה מעבר לזה, שותף אצלנו היא לא מילה מכובסת לספונסר. שותף נמצא איתנו לאורך כל הדרך, יש לנו אחת לרבעון ישיבת בורד, אז כך שכל השותפים מגיעים לישיבות הבורד, מקבלים יחד איתנו החלטות אסטרטגיות לגבי המשך דרכה של התוכנית, נמצאים איתנו בימי המיונים, כלומר...
מי השותפים? אם זה 6, אז אפשר למנות אותם.
אז אנחנו עובדים עם אמדוקס, חיל, נשיץ ברנדה סמיר, KPMG, בנק הפועלים וארגון נפש בנפש, כשכל אחד מהשותפים...
כיסיתם את כל הצרכים של כל...
זה נכון,
זה ממש
כאילו...
למה נפש בנפש?
כי נפש בנפש זה מביאים גם מתמחים, וגם הם מביאים עולים חדשים שיכולים להשתלב...
אז אני אגיד קצת מעבר, גם לגבי כל השותפים, באמת, כל שותף מכסה ורטיקל אחר שחסר לנו מבחינת התכנים, כשהשותפים נמצאים איתנו באמת, יחד איתנו הם אלה שמערכים את ימי המיונים, ואלה שממיינים יחד איתנו, גם אותם ימי הכשרות שקורים אחת לשבוע, קורים במשרדי השותפים. כלומר, אנחנו איתם לאורך כל הזמן, והם אלה שמרצים. כלומר, חלק משמעותי מהתכנים שלנו, מועבר על ידי השותפים שלנו. אני אציין אגב שבשוטף אנחנו יושבים ב-WeWork דובנוב, שזה גם אחד הדברים שאנחנו מספקים לסטארט-אפים שלנו ללא תשלום. והערך המוסף של השותפים בא לידי ביטוי בכך שהם מלווים אותנו לאורך כל המחזור.
אתם מספקים להם משרדים ב-WeWork?
נכון.
והם יכולים לעבוד ב-WeWork בזמן שהם נמצאים בתוכנית?
נכון. בשוטף, לאורך 5 החודשים של התוכנית, היזמים מוזמנים לשבת ב-WeWork, כמובן בכל סניף של WeWork, אנחנו יושבים פיזית בדובנוב, אבל...
WeWork זה חלל עבודה משותף.
לא משותף, נכון.
כן.
אנחנו לקראת סיום ואנחנו חייבים סיפור הצלחה אחד ככה בשביל לצאת
3 חברות.
רגע, אני רק אציין לגבי השותפות עם נפש בנפש, כי העליתם את זה, השותפות עם נפש בנפש היא שותפות אסטרטגית אל מעבר לים, כי אחד הדברים שאני שמתי לעצמי למטרה היא לסייע להתרחבות גלובלית, כי דיברנו על זה שהסטארט-אפים הם סטארט-אפים חברתיים, ולצערנו, לשמחתנו, הבעיות האלה הן בעיות גלובליות, והשאיפה היא שבזכות שיתוף הפעולה עם נפש בנפש אנחנו נצליח גם להגיע להרבה מאוד מוקדי עניין, בעיקר בצפון אמריקה ובקנדה, שהן שתי מדינות יעד מאוד משמעותיות עבורנו, וכשאני אומרת עבורנו זה כמובן גם עבור הסטארט-אפים שלנו, ונפש בנפש עוזרים לנו. החודש טס אחד היזמים אצלנו, שמסייע לריפוי משחפת, ובהמשך גם בשאיפה ל-HIV, בקניה, בניירובי, והוא הולך לדבר באירוע מאוד גדול שהולך להיות של נפש בנפש, גם בניו יורק וגם בסן פרנסיסקו, שזו חשיפה אדירה בשבילו, הוא גם עולה חדש, שעלה לפני שנה, אז הוא מספר על החוויות שלו כעולה חדש, ועל החוויות שלו במקביל כיזם חברתי טכנולוגי. כך שאנחנו כבר רואים את שיתוף הפעולה כשיתוף פעולה מצליח, שיכול לעזור לפרוץ את הגבולות, כי הרבה אומרים, בישראל אנחנו, יש לנו הרבה מאוד מוח, אבל האפשרויות הכלכליות שלנו מאוד מוגבלות כאן.
כן. אז אוקיי, אז יש לנו, דיברנו על, למשל, על אי קונטרול.
נכון.
דיברנו על החברה הזאת שמזכירה, לא זוכר את השם, אבל מזכירה...
קליניק רנט.
זה.
חלבים.
תתני לנו עוד שתי דוגמאות של חברות.
אז בוגר המחזור הראשון, ניתן דוגמה, Voice-it, מסייע לאנשים עם דיבור לקוי, בין אם כתוצאה משבץ מוחי, ובין אם כתוצאה מקשיים התפתחותיים, מסייע לתרגום סימולטני של הדיבור הלא ברור, לדיבור ברור. זו מערכת מאוד מתוחכמת ברמה הטכנולוגית של Machine Learning, תגיד לי אתה איך מתרגמים את
מכונות.
זה. למידת מכונות. שבזכות אותה למידת מכונות, אדם שלא מסוגל כיום לתקשר, לומד לתקשר בזכות אותה מערכת סימולטנית. אז Voice-it זכו כבר בשמונה תחרויות בינלאומיות, בין היתר בתחרות של 43 North, ובעוד תחרויות משמעותיות אחרות. גייסו כבר יותר $2.5 מיליון, יש להם עוד כמה גיוסים עכשיו שנסגרים, וגם זכו עכשיו במענק של Bird Foundation, $900,000 נוספים.
מענק.
במענק. וואו. כן.
אוקיי. לא, רציתי להסביר מה זה ברד, אבל בעצם זה לא משנה.
זה מענק שמתבסס על שותפות...
השותפות בין ארצות הברית לישראל.
נכון מאוד. אז הם חברו לחברה אמריקאית, ובזכות זה קיבלו מענק מאוד משמעותי, שיסייע להם לפתח את הטכנולוגיה המורכבת. יש להם כיום 8 עובדים, ומרכז הפיתוח שלהם ברמת גן, שזה כבר דבר יפה לראות שיש פה מרכזי פיתוח, ולא הכל יוצא למדינות אחרות.
כן.
אז Voice-it למשל היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת של סטארט-אפ. סטארט-אפ נוסף מהמחזור הקודם, Insight Sparks, הוא דווקא בתחום של גיימיפיקציה, אם כבר הזכרת את זה קצת.
גיימיפיקציה.
משחוק.
משחוק.
אז הפתרון של Insight Sparks הוא משחק שמסייע למגר תופעות של גזענות ואפליה בקרב ילדים.
קראתי על זה. בארץ.
בכלכליסט. אז עזרנו אם כבר דיברנו על פרסום, איזשהו אייטם נחמד שבישלנו יחד עם חברת הפי-אר קרמר דוידוביץ', שגם נותנת לנו שירותים פרו בונו, חשוב להזכיר גם אותם ואת הפעילות המבורכת שלהם עבורנו. אז כן, הם הופיעו בכלכליסט, בבוקר שאחרי כבר בתוכנית הבוקר של אברי גלעד ואילה קורח, שנדלקו על הרעיון, ושבוע לאחר מכן נפגשנו עם שרת החוץ האוסטרית, שמאוד התעניינה במשחק ובערך המוסף שלו, ו... באמת פתרון מדהים, שיושב מאוד יפה על ורטיקל חשוב של עולם החינוך, ושל לעזור לנו שהילדים שלנו יגדלו בעולם טוב יותר. השנה במחזור הנוכחי יש לנו פלטפורמה שעוזרת למגמגמים בשם נובוטוק, יש לנו צ'טבוט שעוזר למשתקמי פיזיותרפיה בשם סטפס אנד, יש לנו את אותו מכשיר לביש לחולי אסתמה שציינתי מקודם, יש לנו מכשיר שמסייע לניטרול לזיהוי של חומרי הדברה במחזור, מזון, שגם עליו דיברתי. יש לנו עוד אפליקציה לניטרול של חרדות. יש לנו מיזם שאמור לסייע לפעילות מוגברת בין עמותות לבין דור המילניאלס, הדור שהיום כבר צריך קצת שיתפחו לו על השכם כשהוא תורם. ובאמת יש לנו מיזמים, זה ככה רק דוגמאות שאני בשלוף זורקת לכם, אבל סטארט-אפים מגיעים באמת מעולמות מאוד מגוונים, כשבכל אחד ואחד מהם האנשים הם באמת מומחי תוכן, ואני חושבת שזה אחד הדברים שגם יגרמו לסטארט-אפים להגיע רחוק יותר.
כן. וואו, האמת שזה נשמע אחלה רעיונות. החברות.
זה מאוד מאוד ממש מרומם נפש לשמוע איך את כל הידע ואת כל רשת הקשרים ממנפים לטובת עשייה מהסוג הזה, ולא רק לטובת דור האקזיטים וה... כאילו כל הקלישאות האלה שאנחנו שומעים כל הזמן, ודווקא כן למקומות כאלה, ואני כל הזמן שומע עליכם, בכל מיני חיבורים, ואמרנו אמיר נתן, ואמרנו תחרויות כאלה ואחרות, וזה באמת מרשים מאוד החיבור הזה בין טכנולוגיה לבין הידע והניסיון, והיזמות החברתית-טכנולוגית.
אני שמעתי עוד משהו, אני אביך אותך. עכשיו, בעצם כאילו, את אמרת, אני עובד, בעצם היא עובדת היחידה בתוכנית. כאילו, כל מה, ש, כן. כל מה שדובר, סופר וזה, אז כל הכבוד, נטלי, נשמע. בקצב שדיברת בפרק, אני מבין איך את עושה את כל הדברים האלו.
שינה אבל, זה לחלשים.
לגמרי. סחתן, ממש.
אבל אכן יש לי עזרה ממתנדבים, שעוזרים לי לנהל גם את מערך המנטורינג, וגם את הניוזלטרים החודשיים שאנחנו מוצאים, אז יש תמיכה, אבל... בסוף, כן.
כן, וגם לדעת כזה באמת לעבוד עם שותפים, לפרגן להם, לדעת המקום, זה...
אומנות.
זה חשוב.
השותפים הם באמת הנדבך המשמעותי לתוכנית, והסיבה שבזכותה אנחנו ממשיכים להתקיים, ולהיעזר בשירותים ברמה הגבוהה ביותר.
כן. תודה רבה למרסיאל, ותודה לך, נטלי, שבאת לפה.
תודה.
תודה.
תודה, ירד.
היה כיף.
גם לי.
שבוע טוב.
שבוע מצוין.